אוקיי. אז ניקח רגע להתארגן. אפשר לקחת שאיפה לשחרור מהפה. אפשר כמה רגעים של מעבר. בין אם באנו מבחוץ או מתוך התרגול. נאפשר לרבדים השונים של עצמי להגיע. ולעיסוקים חיצוניים, כמה שאפשר לדהות לרקע. לקחת כמה נשימות מלאות. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר, שוב שלום. אוקיי, אז אני טיפה מסכמת את מה שעשינו בפעם הקודמת, ואז אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על אישוורה פרנידהנה, התמסרות לאל, אחד הנושאים המרכזיים שדנו מהם בפעם הקודמת ועורר הרבה שאלות. ואז נמשיך בקריאה של פרק 2 של היוגה סוטרה. אז בעצם בפעם הקודמת, ואולי נקרא משהו מהבהגבד גיטה, לא החלטתי, אבל היא פה איתי, אני אוהבת אותה לידי בכל מקרה. נראה לאן זה יתפתח. אז בפעם הקודמת בעצם התחלנו לקרוא את פרק 2 של היוגה סוטרה, נתנו איזשהו רקע מה קורה בפרק 2, ודיברנו על זה שבגדול פרק 2 מתמקד בשני צירים מרכזיים של תוכן. אחד הוא חלק יותר תיאורטי שמסביר את רעיון הסבל הקיומי שהחיים כרוכים בו על פי היוגה סוטרה ועל פי מסורת היוגה. ופרק 2 בהתחלה שלו נותן קצת תיאוריה. מה זה בדיוק הסבל הזה? מה הסיבה לסבל? מהי בדיוק הדינמיקה של הסבל האנושי? ואת הקשר בין הסבל או בין חוויית הסבל או בין הסיבה לסבל להתנהגות ולקרמה. אז יש כאן כל מיני מונחים ככה בעלי משקל במסורת ובתפיסת העולם של היוגה. וכמו שאמרתי בפעם הקודמת, ברובם נתקלנו תוך כדי פרק אחד, על אף שההסבר התיאורטי הזה לא מגיע בפרק אחד. הוא מגיע בפרק שתיים, אבל בעצם לא ממש ניתן להבין את פרק אחד בלי לקחת את התיאוריה של פרק 2 ולשזור אותה לתוך הקריאה של פרק 1. אז זה בעצם מה שעשינו. ועכשיו כשנקרא את פרק 2, אנחנו בעצם ניתקל בגרסה הסוטראית המינימליסטית של רעיונות שבעצם דנו בהם די בהרחבה תוך כדי הקריאה של פרק 1. ודיברנו על הציר השני של התוכן של פרק 2, שהוא בעצם כשם הפרק סדהנה. הפרק השני של היוגה סוטרה נקרא סדהנה פדה, הפרק שעוסק בפרקטיקה או בתרגול, ובהתאם לכך, החלק השני של פרק 2 עוסק בסדהנה, עוסק באיך מתרגלים על מנת לייצר יוגה. כן, דיברנו על זה גם שבטרמינולוגיה של פרק 2 היוגה היא איזשהו מצב, ויש לנו כל מיני פעולות, כל מיני פרקטיקות, כל מיני תרגולים שמוליכים אל המצב הזה. והחלק השני של פרק 2 בעצם דן בכך, כשההוראה המפורסמת והמוכרת ביותר של פרק 2 של היוגה סוטרה זה מה שנקרא בסנסקריט אשטנגה יוגה, שמונת אברי היוגה. ואנחנו נדון בזה בזמנו, כן, כשנגיע לחלק 2. עכשיו, עוד נושא מרכזי שדיברנו עליו בפעם הקודמת, זה כשבחלק הראשון של פרק 2 יש לנו הסבר לסבל, אז הסיבה הארכיטיפית שניתנת לסבל היא החיבור המוטעה בין הרואה לנראה. ובעצם מתוך כך הצגנו, או הצגתי, איזשהו מונח חדש, פרקריטי. אוקיי, אז אני רק מזכירה, הכל מוקלט ואפשר להקשיב, יש פודקאסט, אני לא רוצה להיכנס לזה שוב, כי בעצם עסקנו בזה רוב המפגש הקודם, אבל הסברנו שאם אנחנו מדברים על הרואה של היוגה סוטרה, כלומר על פורושה, שהוא איזושהי ליבה נצחית, אינסופית, בלתי מגולמת ובלתי פועלת בעולם, אז האפשרות של הפוטנציאל הזה להתגלם אל תוך העולם הנראה, זה מה שנקרא פרקריטי. כן, האפשרות של הפורושה הזה להוות מצע להתגלמות של תופעות שונות ומשתנות ופועלות בעולם. אז פרקריטי היא איזושהי יחצנה של הפוטנציאל הפורושאי, כן, של הפוטנציאל המופשט והנצחי ששוכן בבסיס העולם, אל תוך העולם הנגלה. והסיבה לסבל על פי היוגה סוטרה, על פי הפרק השני, הוא האופן שבו אנחנו מחברים בין פורושה ופרקריטי בטעות. אוקיי? כלומר, החיבור השגוי או המוטעה בין הרואה לנראה, הבלבול הזה, שגורם לנו לחשוב שעולם התופעות זה אנחנו. כן, שגורם לי לחשוב שהתופעה הזו של גוף ומחשבות והמשגות ורגשות וכל הדברים האלה שמשתנים וזזים כל הזמן הם אני. ואנחנו עוד נדון בזה ככל שהפרק יתפתח, וגם דנו בזה בעבר. יש איזה שאלות על מה שעשינו בפעם הקודמת? כן. כן, יש התייחסות לזה, יש התייחסות לזה גם בפרק 4 של היוגה סוטרה, שאנחנו נגיע אליה, ואני חושבת שזו שאלה קצת טריקית, כי השאלה היא מאיזה פרספקטיבה אנחנו מסתכלים. כי אם אנחנו מסתכלות מהפרספקטיבה הנגלית של השיח היומיומי שלנו, שהוא שיח מאוד מאוד פסיכולוגי, גם אם אנחנו לא חושבים על עצמנו במונחים האלה, האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו כבני אדם בעולם המערבי המודרני הוא מאוד מאוד פסיכולוגי. אז אנחנו מסתכלים על תכנים שהם כאלה, בשילוב עם תכנים שמאוד מאוד נכנסו לשיח שלנו, כמו משמעות, סיבה, גורל, קרמה. אז אנחנו יכולים לדון בכל מיני סיבות לסבל. עכשיו, השאלה באיזה רובד אנחנו מדברים. כי אם אנחנו מדברות באיזושהי סיבה של, או באיזשהו רובד של יש סיבה שזה קורה לי כי אני צריכה ללמוד מזה, או אני צריכה לגדול מזה, או אני צריכה להתפתח מזה, אז זה שיח שהוא מאוד מאוד מוצדק, הוא מאוד חשוב, הוא מאוד משמעותי, אבל זה לא כל כך השיח של היוגה סוטרה. כי אנחנו, אוקיי. נכון, אוקיי, אז אנחנו מדברות ברובד שהוא יותר רחב מזה. אז כאן יש כמה דברים שהמסורת של היוגה מתייחסת אליהם. הדבר הראשון זה הרעיון של קרמה, שאנחנו נגיע אליו ממש עוד מעט, בתוך הקריאה של פרק 2. הקרמה בעצם היא לא ממש מטה הסבר, כן? היא לא נותנת לנו את רוחב היריעה של הלמה הגדול הזה, המודגש הזה של למה הדבר הזה קורה. כמו שאמרתי כבר, אני לא זוכרת בהקשר לאיזה שאלה, המסורת של היוגה פחות מתייחסת בלמאים ענקיים כאלה. יותר מתייחסת בלאפיין את מצב האדם בעולם ולשאול מה יכול לעזור, מה יכול לשחרר, מה יכול לסייע להפחתת הסבל. אבל כן, שני כיוונים שעונים על השאלה של מהי המשמעות של הסבל, זה א', הרעיון של קרמה, שמסביר למה חוויית החיים שלי בהווה היא כזאת. למה קורים לי הדברים שקורים לי מתוך פעולות שביצעתי בעבר, גם אם אני לא זוכרת או מודעת אליהן. והדבר השני שבעצם נאמר בפרק הרביעי של היוגה סוטרה, ואנחנו עוד נקרא את זה, זה שבעצם התודעה שלנו, או הנפש שלנו, אם תרצו, או הנשמה, או לכל מסורת יש את הדרך שלה לנסח את הדבר הזה, כמו מתחככת במציאות המגולמת על מנת להשתחרר ממנה. אוקיי? אז אם אנחנו מתרגמות את זה למונחים שהם קצת יותר יומיומיים, אז הסיבה העמוקה לסבל היא לצמוח ממנו ולהתפתח ממנו, ובאמצעות השינוי של התגובה הפנימית לסבל, להשתחרר. כן, כלומר, האופן שבו התגובה הפנימית שלי, התגובה המנטלית שלי, כמו שאנחנו כבר מכירים היטב, תגובת הדחייה שלי לסבל, יורדת, מתרככת, מושקטת, כך התודעה שלי קרובה יותר ויותר להשתחרר. עכשיו, לגבי בעלי חיים, הסיבה העיקרית לסבל היא קרמה. אוקיי, כי as far as we know, כן, בעלי חיים לא עושים איזושהי עבודה מודעת של להוריד את תגובת הדחייה לסבל. המסורת ההודית תבוא ותגיד אותו דבר, רק כן, רק במצב של מודעות נמוכה יותר. ובגלל זה, דרך אגב, דבר אחרון בנקודה הזו, המסורת ההודית הקדומה מייחסת או מסתכלת על לידה כאדם כזכות מאוד גדולה. כי כשאנחנו נולדים כבני אדם, יש לנו את ההזדמנות לעשות את ההתמרה הזו של התודעה אל מול חוויית הסבל. וכמובן שהלידה כאדם היא גם תולדה של קרמה. כן, זה לא איזה פרס שמישהו נותן למי שהוא בוחר, אלא זה תולדה של עבודה בלידות, לידות, 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 לידות קודמות. עניתי בערך? אוקיי, אנחנו נגיע לזה בקריאה. עוד שאלות? אוקיי. אז מה שבעצם עשינו בפעם הקודמת, אחרי שדנו בהקדמה הזו וקראנו גם את ההקדמה שוויאסה נותן לפרק 2 של היוגה סוטרה, אז קראנו את הסוטרה הראשונה. והסוטרה הראשונה מדברת על קריאה יוגה. יוגה של הפעולה. והסוטרה הראשונה מסבירה לנו מה זה קריאה יוגה, כלומר ממה מורכבת יוגה של הפעולה. והסוטרה אומרת, קריאה, קריאה. קרמה יוגה זה מונח שגם קיים, הוא לא מופיע כך ביוגה סוטרה, קרמה יוגה זה מונח שיותר נמצא בבהגווד גיטה, ועל אף שהמשמעות של קריאה והמשמעות של... קריאה זה, דיברתי על זה גם בפעם הקודמת, הרבה פעמים כשאנחנו נחשפים למונח מתוך המסורת היותר מאוחרת, אז כן, קריאה זה כל מיני פעולות של ניקיון ובנדות וכל מיני דברים שאנחנו מכירים אותם, נגיד מתוך התיוגה פרדיפיקה או פשוט מתוך התרגול שאנחנו מכירים, אבל במקור קריאה זה פשוט פעולה. כמו שבמקור קרמה זה פשוט פעולה, אבל עם התפתחות המסורת, המילה קרמה קיבלה משמעות מרובה יותר. אז כך גם המילה קריאה. אבל בשפה של היוגה סוטרה, קריאה יוגה זה יוגה של הפעולה. ובעצם כשאנחנו מדברים על קריאה יוגה, אנחנו מדברים על פעולות שמובילות ליוגה. כן? פעולות שאנחנו מבצעים ומבצעות, שמוליכות למצב של יוגה בתודעה. והסוטרה הראשונה אומרת לנו שיוגה של הפעולה מורכבת משלושה היבטים. טאפס, סוודיאיה ואישברה פרנידהנה. Hey, אז יש לנו את הטאפס, דיברנו על טאפס, אני פחות רוצה לחזור על זה, אבל דיברנו על זה שהמשמעות המקורית של טאפס זה איזשהו סיגוף, כן, איזשהו עינוי עצמי במסורת המוקדמת יותר, שנחשב כמשהו שמתהר את הזיהומים של התודעה, את ההיאחזות, חסרת ההתחלה וחסרת הסוף של התודעה באובייקטים חיצוניים. ובפרשנות המאוחרת יותר, טאפס מדבר על ויתור, על פעולות שמפיקות תענוגות מיידיים. והטאפס נחשב כיכולת שלי לשאת את הקושי בוויתור על פעולות שמפיקות עונג רגעי. ודיברנו על זה שאפשר גם להסתכל על התרגול הפיזי כאיזשהו סוג של טאפס, כשבתוך התרגול הפיזי אנחנו גם נושאים מצבים שהם לא נעימים. תחושות לא נעימות, תחושות של כאב, תחושות של מתיחה, תחושות של לחץ, תחושות של בערה, כל מיני תחושות שהיינו מקטלגים אותן מנקודת המבט היומיומי כלא נעימות. אוקיי? והאופן שבו התודעה מתחזקת מתוך הדבר הזה. דיברנו על סוודיאיה, שסוודיאיה זה שינון, יכול להיות שינון של מנטרה, כמו אום, או יכול להיות מה שאנחנו עושים כאן, לימוד של כתבים הדנים בשחרור. והשלישי, ואולי המאתגר ביותר להבנה וקבלה עבור חלקנו, זה אישברה פרנידהנה, התמסרות לאל. ואני רוצה לדון קצת יותר בנקודה הזאת. עכשיו, קודם כל חשוב להגיד שלא נאמר כאן טאפס וסוודיהיה ואישברה פרנידהנה, אפשר גם לקרוא את זה כטאפס ואו. אוקיי? זה משהו שהסנסקריט מאפשר לנו לעשות, ואני חושבת שזה לגמרי מסתדר ומתחבר עם איך שהטקסט בונה את עצמו. כלומר, זה לא שאנחנו חייבים או צריכים לעשות את שלושת הסוגים האלה של קריה יוגה, אלא פטנג'לי נותן לנו כאן שלוש אפשרויות, כן? שלושה סוגים שונים של פעולות שמובילות ליוגה. אז זה הדבר הראשון שצריך להגיד אותו. עכשיו, אישברה פרנידהנה מסבירים לנו, והסברנו גם בפעם הקודמת, מילולית זה התמסרות לאל, אוקיי? והפרשנות שוויאסה נותן זה התמסרות לאל בכל פעולה. זה די ברור, כן? אנחנו מבינים את המילים, אנחנו מבינים את הלוגיקה מאחורי הרעיון. אוקיי, התמסרות לאל, התמסרות לאל בכל פעולה. אבל החלק השני של הפרשנות של וייסה, שהוא החלק המהותי יותר, מדבר על מצב התודעה שאנחנו צריכים לטפח על מנת שנוכל להתמסר לאל בכל פעולה. וכאן חשוב מאוד 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 להדגיש שהדגש של הטקסט הוא לא על המושא שאליו אנחנו מתמסרים, הוא לא על האל, אלא הדגש הוא על מצב התודעה שאני צריכה לטפח, על מנת שאני אוכל להתמסר למשהו. אוקיי? על מנת שאני אוכל להקדיש כל פעולה ופעולה שלי למשהו שהוא לא אני. ובסוף זה יכול להיות אל, זה יכול להיות האנושות, זה יכול להיות החלל, זה יכול להיות העולם, זה יכול להיות כל דבר. אוקיי? ברגע שאנחנו מטפחים את מצב התודעה הזה שמאפשר התרחבות של אני. ובגלל שאנחנו מדברים על היוגה סוטרה, טקסט שנכתב בהודו, בשנת 500 לספירה פחות או יותר, ניתן אותנו כאן הדוגמה של אל. כי התמסרות לאל היא דבר שהוא מאוד מאוד רלוונטי, בהקשר שבו הטקסט נכתב. עכשיו, מצב התודעה הזה, שמאפשר לנו את ההתמסרות הזו, ויאסה אומר, הוא נטישת ההשתוקקות וההיאחזות כלפי פירות הפעולה. שזה גם אמרנו בפעם הקודמת, מסר שהוא מאוד בהגבד גיטה. הנה, בהגבד גיטה עוסקת בצורה מאוד מאוד רחבה, מאוד מעמיקה ומאוד מאתגרת ברעיון הזה של נטישת ההאחזות בפירות הפעולה. אבל גם אם אנחנו בקריאה של היוגה סוטרה, בלי הרפרנס של הבהגבד גיטה, חשוב מאוד לזכור שהרעיון המרכזי של אישברה פרנידהנה זה מצב התודעה הפנימי. כן, הוא פחות על האל הזה, ויותר על מה צריך לקרות אצלי בפנים, כדי שאני אוכל להתמסר ולהקדיש כלפי חוץ, כל פעולה ופעולה. עכשיו, נטישת ההשתוקקות וההאחזות כלפי פירות הפעולה, היא במידה רבה גם מבוססת על הבנה של רעיון הקרמה. אוקיי, ואני רוצה להגיד על זה כמה מילים, קצת מילים, כי אנחנו כאן קצת על רגל אחת עם הרעיון הזה, בכל זאת אני רוצה שנתקדם בקריאה של הטקסט, אבל אני חושבת שזה חשוב. אז כשמסורת היוגה דנה, או מאוד מאוד מציפה את הרעיון הזה של האחזות בפירות הפעולה, יש לזה כמה סיבות. קודם כל, מה שכולנו או רובנו, מי שהיה או הקשיב או מכיר את מסורת היוגה, יודע שיש הרבה מאוד עיסוק בהאחזות. אוקיי? המסורת של היוגה שמה את ההאחזות, לא רק המסורת של היוגה, כן? כל המסורות הפרושות של הודו הקדומה, שמות את ההאחזות, את ההשתוקקות ואת ההאחזות במרכז כגורם הסבל המרכזי עבור האדם. כן? האופן שבו לבן אדם, לבני האדם, יש נטייה להיאחז באובייקטים חיצוניים כקבועים, יציבים ובלתי משתנים, אל מול חוק הטבע של ההשתנות המתמדת. אוקיי? זה ברור, נכון? אנחנו מכירים את זה כבר. אז יש איזשהו עיסוק מאוד מאוד חזק בהאחזות כאחד הגורמים המרכזיים לסבל. ההאחזות הזו, אגב, היא גם זו ששוכנת בבסיס או מתכתבת באופן מאוד צמוד עם האבידיה שתגיע בהמשך של פרק 2, החיבור בין הרואה לנראה, כן, החיבור בין פורושה לפרקריטי. הסיבה שזה גורם סבל היא גם הנטייה הזו להאחזות. עכשיו, המסורת של היוגה באה ואומרת, או באה ולוקחת את זה צעד אחד, אני לא יודעת אם להגיד קדימה, אבל צעד אחד לאיזשהו כיוון, כן, או מוסיפה על הרעיון הזה שהאחזות גורמת לסבל, והיא אומרת, אבל האחזות במה? אוקיי, מה בעצם שורש העניין כאן? כן, האחזות במה מובילה לסבל? או איך אנחנו יכולים לנסח את האחזות הזו בצורה שתגזור מתוכה פרקטיקה יותר ברורה? כי המסורת של היוגה היא מסורת פרקטית, כן, היא מסורת מעשית. זה פחות מסורת פילוסופית שמתבוננת על המציאות, יש לה רקע פילוסופי ורקע תיאורטי שבא לתמוך בתרגול, אבל המסורת של היוגה, במיוחד המסורת של הבהגה וגיטה, היא מסורת מעשית. אז איפה ההיבט המעשי הזה של ההאחזות? ואז באה ההבחנה שההאחזות בפירות הפעולה היא ההאחזות הבעייתית ביותר. וברגע שיש אפשרות לשחרר את ההאחזות בפירות הפעולה, לשחרר את ההשתוקקות לפירות הפעולה, כל פעולה יכולה להפוך להיות קריאה יוגה. אוקיי? זה הרעיון. זאת הסיבה שכל כך מעניין אותנו להתמיר את הפעולה שלנו. כי בעצם המסורת של היוגה באה ואומרת, רגע, מה, רק שעה בשבוע אני אעשה קריאה יוגה? רק שעה ביום? למה? אפשר, אבל זה יהיה מאוד מאוד לאט. כן, זה לנסות להרתיח סיר של מים על אש מאוד מאוד קטנה. אז איך אפשר להגביר את האש? בואו נתמיר כל פעולה. איך אפשר להפוך כל פעולה לקריאה יוגה? אז הדרך להפוך כל פעולה במחשבה, מילה ומעשה, בכל הקשר, בכל רגע ורגע מהיום, היא לפעול ללא השתוקקות וללא היאחזות בפירות הפעולה. אני אגיד על זה עוד קצת, אוקיי? כי אנחנו כבר נכנסים פה מין למבוא לבהגה ודגית, אז זה מאוד מעניין, אבל זה לא הכותרת של מה שאנחנו עושים. את זה נעשה אולי בהזדמנויות אחרות. איך לא נאחזים בפירות הפעולה? השאלה הכי חשובה, נכון? כי שוב, זאת מסורת מעשית, זה לא מסורת של פילוסופיה. אז קשה להיכנס לזה במסגרת שיש לנו. אני רוצה להגיד על זה עוד אולי דבר או שניים כדי קצת להרחיב את המחשבה ולהרחיב את התפיסה של הרעיון הזה. אז אמרתי קודם שזה קשור להבנה של רעיון הקרמה. מה זה אומר? אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, או אני אגיד את זה אחרת, אם אנחנו מסתכלים על מה שמניע אותנו לפעולה בעולם, דרך העיניים של מסורת היוגה, אז מסורת היוגה באה ואומרת שבראש ובראשונה מה שמניע אותנו לפעולה בעולם זה הקרמה שלנו. עכשיו, אני לא יודעת אם זה נשמע לכם הגיוני או לא, אולי כבר שמעתם את זה בעבר וזה לא נשמע לכם כזה רדיקלי, אבל זה רדיקלי ביחס לאיך שאנחנו רואים את עצמנו. כי אנחנו רואים את עצמנו, או רובנו רואים את עצמנו, כאנשים ש... במידה רבה בוחרים, כן, בצורה מאוד מאוד ברורה, מה הם עושים. יש לנו חופש בחירה אינסופי, לבחור בכל רגע מה אני עושה ומה אני לא עושה, ואני בוחרת לפעול מתוך מניע ברור, כן? והמניע המודע של רובנו, רוב הזמן לפעולה, הוא הפרי. אוקיי, זה לא בהכרח אומר שאנחנו איזה תאבי בצע אגואיסטים, אלא זה פשוט האופן שבו המערכת המנטלית האנושית עובדת. כן, אנחנו פועלים כי אנחנו רוצים שמשהו יקרה. נכון, אנחנו מבצעים כל מיני פעולות, כי אנחנו רוצים לשנות כל מיני דברים, אנחנו רוצים לייצר כל מיני דברים, אנחנו רוצים לייצר כל מיני סוגים של תנועה בעולם. ומתוך הטעות הזו, על פי מסורת היוגה, כן, הטעות שאנחנו עושים בהבחנה של מה מניע אותנו לפעולה, אנחנו חיים באיזושהי תחושה של זכאות מאוד גדולה לפרי. אוקיי? בגלל שאנחנו טועים לחשוב שאנחנו מבצעים את הפעולה כדי שיקרה א', ב', ג' וד', כשלא קורה א', ב', ג' וד', יש לנו אכזבה מאוד מאוד גדולה, ואם ניקח את זה במונחים המאוד מינימליסטיים של היוגה סוטרה, יש לנו תגובת דחייה מאוד מאוד גדולה. אוקיי? אם אני ביצעתי פעולה ומה שרציתי לא התממש, יש לי תגובה מאוד חזקה של דחייה. תגובת הדחייה הזו יכולה לקחת כל מיני מופעים פסיכולוגיים, כן? זה יכול להיות אכזבה, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות האשמה של גורם חיצוני, זה יכול להיות האשמה של עצמי. יכולים להיות לנו כל מיני מופעים לדבר הזה, שבסופו של דבר הוא תגובת דחייה לסיטואציה הלא נעימה, שבה הפרי שבתקווה לא ביצעתי את הפעולה, לא התממש. אותו דבר, כשהפרי כן מתממש, אנחנו נזרקים ל-180 מעלות של תגובת הדחייה, והיא השתוקקות. אוקיי? איזה יופי שקיבלתי את הפרי שאליו השתוקקתי, מי ייתן והוא יישאר איתי לנצח, ואז כשהוא לא נשאר לנצח, כי יש לנו את חוק הטבע של ההשתנות, מגיעה תגובת הדחייה. אוקיי? אז זאת הדינמיקה של האחזות בפירות הפעולה. מה שמסורת היוגה בעצם באה ואומרת, הזכות שלנו, וכאן אני מצטטת ישירות כמעט מהבהגבד גיטה, פרק 2 שלוקה 47, פרק 2 שלוקה 47, אני אוותר על לקרוא את הסנסקריט כי זה פשוט קצת ייקח לנו זמן, אומר הזכות שלך הוא רק לפעולה. אוקיי? קרישנה אומר לארג'ונה, הזכות שלך היא תמיד לפעולה בלבד. עכשיו, מה הכוונה הזכות שלך היא תמיד לפעולה בלבד? הכוונה היא ממש תכלס, הזכות שלך היא לפעולה בלבד, כי הקרמה שלך מובילה אותך לפעולה. הקרמה שלך לא מובילה אותך לפרי. אוקיי? בעצם, הרעיון הוא, לפי מסורת היוגה, שאדם נדחף לפעולה בעולם, על מנת לשאת בתוצאות פעולות העבר שלו. אוקיי? קצת דיברנו על זה במפגשים הראשונים, קצת על רעיון הקרמה, אנחנו גם נדבר על זה קצת בהמשך של פרק 2, כי זה מגיע לשם. אבל הרעיון הוא שאני בהווה פועלת, ויש לי את הסיפור הפסיכולוגי על זה, נכון? אני אלך לשם כי אני רוצה לעשות ככה וככה, אני אלך ללמוד את זה כי אני רוצה לעשות כך ואחרת, אבל בפועל, אמנם התודעה שלי היא בפרי, היא בעתיד, אבל מה שמתממש בהווה הוא הפעולה בלבד. והפעולה מתממשת מתוך קרמה, כן? מתוך הצורך שלי בהווה לשאת בהשלכות ובתוצאות של פעולות העבר. לכן הזכות הקרמטית, הקיומית של האדם, היא רק לפעולה. אין לנו שום הבטחה לגבי הפרי, כן? הפרי הוא גם תולדה של הקרמה. כלומר, מה יהיה הפרי של הפעולה בהווה? הוא לא בהכרח תולדה של אם טעיתי או צדקתי, אם התאמצתי מספיק, אם לא התאמצתי מספיק. הפרי הוא במידה רבה תוצאה של קרמה. אוקיי? אז הזכות שלנו, הזכאות שלנו והדגש שלנו הוא על הפעולה ולא על הפרי. אוקיי? אז השינוי דגש רדיקלי באיך שאנחנו מתבוננים על המנגנון של הפעולה. ואם אנחנו יודעים ומבינים ומקבלים ומפנימים את הרעיון הזה של קרמה שדוחפת אותנו לביצוע הפעולה ולא מבטיחה לנו שום פרי, אז אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על הפעולה. ואז כל פעולה הופכת להיות קריאה יוגה, בעצם. כן, כך אפשר להתמיר כל פעולה להיות קריאה יוגה. עכשיו חשוב להגיד שזה מאוד על רגל אחת, ואולי זה מצטייר כאן כאילו זה איזושהי תפיסה מאוד דטרמיניסטית, כן, של חופש הבחירה, והאם זה אומר שאין לנו חופש בחירה. אז זה לא אומר שאין לנו חופש בחירה, אנחנו נשמור את הדיון הזה לעוד פעמיים, שלוש או ארבע, איך שנתקדם, ונגיע למה היוגה סוטרה אומרת על קרמה. אני רק אגיד בסוגריים שנייה שהקרמה הוא רעיון מאוד מאוד מורכב, והניסיון להבין את הקרמה הוא אחד המנועים, או יותר נכון להגיד הניסיון להבין את הדהרמה, אבל הדהרמה זה מונח שמאוד מאוד מאוד שזור בקרמה. אז הניסיון להבין את הדינמיקה של הקרמה הוא אחד המנועים הכי 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 עמוקים ליצירה בהודו הקדומה, בין אם זה יצירה פילוסופית או יצירה פואטית. אז חשוב להגיד שהרעיון הזה הוא לא רעיון שאפשר לשים לו איזושהי שורה תחתונה, כן אפשר יותר ממה שעשינו פה, אנחנו נעשה את זה במפגשים בהמשך. אבל זה באמת היה קצת לפתוח את המחשבה לאיך אנחנו מתבוננים על פעולה, איך היוגה סוטרה מתבוננת על פעולה, ואיך הרעיון הזה של התמסרות לאל בעצם מקפל בתוכו מצב פעולה של האחזות כלפי פירות הפעולה, ושאי ההאחזות או אי ההשתוקקות ביחס לפירות הפעולה מאפשרת לכל פעולה להיות קריאה יוגה. אוקיי? אז זאת הנקודה החשובה.
אני יכולה לצאת לתוך פעולה בגלל שמצחק תוצאה, איזושהי תוצאה שלה, אבל לא בכלל.
אוקיי. לא, השאלה אם יש איזושהי הבחנה בין תוצאה לפרי, כי את בעצם מצביעה על זה שיש פעולות פשוטות, כמו שאת אומרת. לאו דווקא שאני עושה איזה מהלך גרנדיוזי כדי לקבל איזשהו פרי, אלא אני במיידי רוצה להזין את עצמי, רוצה להגיע.
שזה באיזשהו מובן גם כן פרי, אבל אולי יש איזושהי הבחנה.
אז אני לא יכולה להגיד שיש איזושהי הבחנה בהקשר הזה. אוקיי, אז הגבול לא ממש עובר, והרעיון הוא לא אם מותר לי לבצע פעולה או אסור לי, אלא זה איזשהו מצב תודעה שמקיף את אורח החיים בעולם, את הלך הרוח שאיתו אני ניגשת לפעולה. זה לא שאני לא עושה שום דבר עבור עצמי, וזה לא שאני לא עושה, או שהיוגה מבקשת מאיתנו לא לעשות שום פעולה פשוטה. אבל כן, ושוב, זה קצת יותר מפורט בבהגבד גיטה, כן יש דגש מאוד גדול על איפה אני שמה את עצמי ביחס לעולם. אוקיי, ולצורך העניין, אחד הנושאים שדנים בהם בהקשר הזה של הבהגבד גיטה, זה לבצע כל פעולה כקורבן. אוקיי, כאיזשהו משהו שאני מקריבה. שוב, הדוגמה הארכיטיפית היא למען האל, אבל אפשר רגע לשים את האל הזה בצד, ושוב, לראות מהו מצב התודעה שנדרש ממני כדי להסתכל על כל פעולה באופן הזה. אז לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על זה כהזנה, ושוב, זה לא בהכרח משהו שעכשיו אנחנו צריכים לעשות אותו בכל פעולה שאנחנו מבצעים ביום-יום, יש לנו חיים, אנחנו צריכים להגיע ממקום למקום, אנחנו צריכים להכין ארוחת צהריים לעצמנו ולילדים שלנו, אבל היוגה מצביעה על זה שאם אנחנו מצליחים לבצע יותר ויותר פעולות בפרספקטיבה יותר ויותר רחבה, של מה זה אני, ומה זה בשבילי, ומה זה פעולה, אז הדבר הזה מיטיב עם התרגול, והדבר הזה מרחיב את התרגול.
זה כמו איזה מין משקל כזה, שבכל לשים את רוב המשקל על הפרי, לשים את רוב המשקל על הפעולה?
לשים את המשקל על הנוכחות בפעולה, ולראות שהפרי הוא לאו דווקא ישיר, הוא לאו דווקא שלי, והוא לאו דווקא מה שחשבתי שהוא יהיה. אוקיי? כן, לצורך העניין, אם אנחנו נלך על הדוגמה הזו, אז א', כן, גם לראות את הנוכחות בתוך הפעולה, וגם לראות האם את מה שקיבלתי אני יכולה לחלוק עם אחרים. אוקיי? כי כאן יש לנו דוגמה מאוד מאוד בסיסית להיאחזות בפירות הפעולה, וזה נכנס לעוד איזשהו רעיון מאוד מאוד מרכזי יותר במסורת הבודהיסטית, שנקרא דאנה, נתינה. אוקיי, ולפי המסורת הבודהיסטית, וזה רעיון שמאוד מאוד מתקשר לפה, אדם שהוא מה שנקרא householder, כלומר הוא עובד למחייתו והוא מפרנס, מחויב לתת חלק מההכנסות שלו למען החברה, למען המנזר, אוקיי? למען מה שתרצו. אבל מה זה אומר? זה אומר שאני מרחיבה את איך שאני תופסת את עצמי שלי, אוקיי? אז יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל להרחיב את הדבר הזה. וגם אם זה אומר להביא דבר מאוד 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 קטן, כן, זה לא בהכרח אם אני עובדת ואין לי הרבה כסף, אני לא צריכה לתת כסף. אבל אם, לא יודעת מה, נשארו לי שאריות של אוכל, אולי אני יכולה, לא יודעת למה זאת הדוגמה שעולה לי, אבל במקום לזרוק את זה בפח, לתת את זה לחתול רעב שיש בחוץ. אוקיי, המחשבה של איך אני יכולה לתת, כן, איך אני יכולה שהפעולות שלי יתרחבו ויתרחבו יותר ויותר ויותר, מהמעגל הזה של אני שלי, אני שלי, אני שלי, אני שלי. יש עוד הרבה שאפשר להגיד על זה, ונראה לי שנעצור את זה כאן. יש על זה עוד שאלות?
אני
נכנסה
מאוד אוהבת את השאלה, שאלה ועבודה מהפרי, לא מציעה שם של אל ספציפי, אני לא יודעת איך זה בכתבים העולים האחרים.
כן.
אני מאמינה שברובם, בגיטה זה קרישנה, ואני מאמינה שברוב
נכון.
נראה לי שזה הדבר הגדול יותר. כשאומרים שזה טקסט ארטיסטי, אז שזה לא מיועד לאל ספציפי, לתכונות ספציפיות, אלא זה ממש להיות בתוך הפעולה, אם אני הולכת כדי להגיע לאן שהוא, יש לי את ה... כשאני עושה כל צעד, בבקשת הצעד, אוקיי, יש לי את האג'נדה, את הפרי הזה, אני צריך להגיע, לא בהכרח אני אגיע, יכול להיות שאני... תרס בדרך או חס וחלילה או משהו כזה, אבל כשאני בכל צעד בנפחות או עם האל, שבעיניי זה סוג של
כן, כן, לגמרי. אז זה באמת מאוד מאוד נכון, ואני רוצה להגיד עוד נקודה ממש קטנה, כי נגמר לנו הזמן, בהקשר באמת של מה שנטע אמרה. אז אם אנחנו מסתכלים על מזווית אחרת על האישוור הפרנידהנה הזה, ואנחנו מנסים להבין מי הוא בדיוק האישוור הזה, אז יש לנו את הזווית שאליה הלכנו, של מה שוויאסה אומר, אבל בעצם אנחנו יכולים להיזכר שאישוור הופיע לנו כבר בטקסט, הוא הופיע לנו בפרק אחד. ומה אמרו לנו על אישוורה? פטנג'לי, לא ויאסה, לא פרשנות. אמרו לנו, אישוורה הוא וישש הפורושה. מה זה אישוורה בסך הכל? זה פורושה מיוחד. פורושה היא מאפיינים. אוקיי? אז באמת, כמו שנטע אומרת, זה לא שיש לנו אל, אלוהים, או איזשהו אל שאליו אנחנו צריכים לעבוד, אלא אנחנו מתייחסים לאל, בשפה של היוגה סוטרה, כאיזשהו קונספט שהוא קצת יותר אפשרי לתפיסה עבורנו. מהמופשט האינסופי הנשגב, הבלתי משתנה שהוא הפורושה. אוקיי? אז האל ביוגה סוטרה הוא בסך הכל איזושהי אפשרות שלנו להנגיש את הרעיון המופשט עד האינסוף הזה אל תוך התודעה שלנו שהיא חומרית, גשמית ומגולמת עד האינסוף. אוקיי? אז יש לנו פער אינסופי בין היעד שאליו היוגה רוצה לקחת אותנו, שזה הפורושה, לבין איפה שאנחנו נמצאים בתודעה. והרעיון הזה של אל, של אישוורה, שהוא וישש הפורושה, בעצם מייצר לנו איזשהו גשר. כן, אז זה לא איזה סבא עם זקן שאומר לנו מה לעשות וכועס עלינו שאנחנו עושים פסלים ועושה לנו כל מיני עניינים. זה איזשהו איכות שהיא גם מופשטת, שהיא לא פרסונלית, אבל היא יותר נתפסת עבורנו. כן, והיא מייצגת את הפורושה הזה. אוקיי? וזה מה שחשוב. וכן יבואו פרשנויות מאוחרות יותר ויגידו, אוקיי, אז ניקח אישוור הפרנידהנה כחיבור לאלוהי שבתוכי, או כל מיני דברים כאלה, ואפשר להגיד את זה, אבל אני חושבת שזה לא כל כך מועיל. כלומר, אני לא יכולה להגיד שעבורי להגיד חיבור לאלוהי שבתוכי זה הוראה יותר ברורה מהתמסרות לאל או התמוסרות לאל שהוא פירוש המיוחד. אבל אפשר ללכת לכל מיני מקומות עם זה, אבל חשוב מאוד להבין מה המסורת אומרת, כן, מהי נקודת המוצא של הטקסט, ומכאן לקחת את זה, איך שזה עובד לנו, ואיך שזה משרת אותנו. נסיים בזה, וניפגש שבוע הבא. תודה, שבת שלום, ויום טוב.